בוקר טוב. אנחנו בסימן קופדלת ראינו שבזמן התפילה, תפילת עמידה, אסור להפסיק. לא בפוסקים מזכירים, המשנה ברורה, שערי תשובה מזכיר שאסור, לא אומר שערי תשובה, אפילו מחשבה מטרידתו, מותר לו לרמוז לשץ שיתפלל כדרכו ולא ימתין לו עליו. זאת אומרת, רמיזה אפילו אסורה, רק אם ממתינים לרב שיגמור את התפילה, והרב רוצה להאריך בתפילה, ובעצם ההמתנה גורמת שהוא לא יוכל להאריך בתפילה, כי הוא צריך לקצר, כי אחרת כולם ממתינים עליו. אז הוא יכול לרמוז לשליח ציבור, משמע שבלי זה רמיזה אסורה. רמיזה אסורה, דיבור אסור, הליכה אסורה, לקצר, גם אם יכול לקצר את הברכות, גם אפשר, זה פחות או יותר רבה את הדברים ש... אסורים, ובהדרגה אפשר, תלוי מתי מתירים אותם. כל זה נכון, רק הערה, זה נכון ביחס לדברים שאדם עצמו נתקל בהם ומפריעים לו, או גוי פוחד או משהו, דברים שמפריעים לו. אבל כשהוא מפריע לאחרים, או משהו בסביבתו מפריע לאחרים, אז הדין הזה שונה. או אפילו אם מפריע לו להתפלל, למשל, מה שלמדנו בסימן צדיוו, שאם נפל סידור והוא רוצה להרים, אז הוא עוקר ממקומו, כתוב, אסור לעקור ממקומו, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק, לא יעקור ממקומו. אז איך הוא עוקר ממקומו כדי להרים את הסידור? כי הוא בעצמו מופרע, לא יכול להתפלל ככה. אז, נו, אז אם כן, מה הוא הדין? ואם הוא אומר המשנה ברורה בסימן צדיוו, אם התחיל להתפלל 18 ונתבלבל, מותר לו להילך למקום הידוע לו, להיקח משם סידור, כן אברהם? כלומר, במקום שהוא לא יכול להמשיך להתפלל, כלומר, הוא תקוע בתפילה לא בגלל סיבות חיצוניות, אלא בגלל עצמו, בגלל זה, אז זה שונה, שוב, לא שמותר לו לעשות טיולים בזמן תפילת עמידה, אבל שונה הדבר כאשר הוא עצמו מופרע. בוודאי, כאשר יש מהפרעה לאחרים, תינוק בוכה, אז אמרנו שאסור לרמוז, אז אסור לרמוז גם לתינוק בוכה, וגם בוודאי, כמו שאמרתי, לכמה שאם אבא רומז לתינוק הבוכה שלא יבכה ועושה לו עכשיו גם התינוק מפריע וגם האבא מפריע כולם, אז זה הפרעה כפולה, זה עדיף שוודאי לא לעשות, אלא מה? לקחת את התינוק, ללכת אותו החוצה בנחת, והתינוק ימשיך לקשקש ולבכות וזה בחוץ ולא במבואה, כי במבואה שומעים את כל הבכי, שיצא ממש החוצה ויעמוד עם התינוק וימשיך להתפלל במקום שפסק, אין בעיה. כן, כל, בהפרעה לציבור אין פשרות, בוודאי שמותר. כן, ממשיך הטור וכותב, שוב, היה מתפלל ובא בהמה או קרון כנגדו, יותר מן הדרך ולא יפסיק, אבל בעניין אחר אין לו לצאת במקומו עד שיגמור תפילתו. והעיד רבי עקיבא, כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם הניחו בזווית זו והיה מוצא בזווית אחרת, ברוב קריאות והשתחוות, ואת החנונים של אחר תפילה היו... זאת אומרת, הסיפור על רבי עקיבא, אומר הבית יוסף מזכיר כאן, ומזכיר שהתוספות והעיד רבי עקיבא, כשהם התפלל בינו ובין עצמו, ואת החנונים של אחר תפילה, כך פירשו הבנו יונה והראש. אבל פי שלא נראה פירוש זה בעיני התוספות. לא נראה פירוש זה בעיני התוספות. אז זה מעניין, התוספות באים מזווית אחרת. לא מצד שאסור לזה. הגמרא בברכות אומרת בדף למד א', עמוד א', הוא מחתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הגמרא בברכות אומרת, אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור היה מקצר ועולה לתוך ציבור, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו ומוצא בזווית אחרת, וכל כך למה מן הקריאות והשתחוויות. התוספות לא דנים על המניחו בזווית זו, מוצא בזווית אחרת, מצד ההליכה שרבי עקיבא הלך באמצע תפילת עמידה, אלא התוספות שואלים מצד קריאות והשתחוויות, תימא דאמר לקמן, הבא לשחוט בסוף כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. יש ארבע פעמים שאנחנו שוחים באבות תחילה וסוף ובמודים תחילה וסוף. אלה הברכות ששוחים בהם, אם רוצה לשחוט עוד ברכות, לא ישחה. תירץ רבנו יוסף, דאח אמר בתחנונים שהיה אומר אחר 18 ברכות. זאת אומרת, התירוץ של תחנונים מועיל גם לזה שהיה הולך משנה מקומו ממקום למקום, וגם לזה שהיה עושה הרבה קריאות והשתחוויות, ולא נהירה, זה מה שבית יוסף אומר, זה לא מוצא חן בעיני התוספות, התירוץ הזה, דעה מיוד חד כמה, כלומר, מדובר על 18, ונירה לרי, דווקא בסוף ברכה אסור לשחוט, אבל באמצע ברכה מותר לשחוט, ואחי מרי אחה, כשהיה מגיע לסוף ברכה היה זוקף, זאת אומרת רבי עקיבא, היה משתחווה תוך כדי ברכה, לא בתחילת הברכה ולא בסוף הברכה, כי באמצע איתה מותר לשחוט, בתחילת ברכה, בסוף ברכה, שם אסור לשחוט. כן, מה עושים התוספות עם זה שרבי עקיבא היה בעצם משנה את מקומו, מהלך? היה מהלך, יכול להיות שזה כן אונס כזה שהוא משנה את ה... את ה זה. אני מזכיר הרבה פעמים שהיה בירושלים ראש ישיבת חברון, הרב חזקאל סרנה, זה צדיק לברכה, שמצד אחד היה נחשב על חרדי מאוד, אבל פעם הגענו לכותל, והרב ציודה עמד והתפלל, בדרך כלל הוא אומר, תהילים ליד הכותל, את התפילות היה מתפלל בבית, אבל לפעמים היה גם מתפלל עם הציבור ליד הכותל, והרב סרנה היה רק איזה כמה מטר מקומו, ושניהם התפללו תפילת עמידה, ופתאום הרב סרנה שם לב שהרב ציודה מתפלל לשמאלו, אז בתוך כדי עמידה הוא התחיל לעשות צעדים קטנים ככה, סמוך, צמוד לכותל, ועד שהוא התקרב ליד הרב ציודה, וכשהתקרב אז הוא נעמד והמשיך את תפילת עמידה. אז יש מצבים שגדולים מחליטים מעצמם שמותר להם גם ללכת אם הם רואים לנכון צורך גדול, מה שנקרא, כן. כן, ויש כאן עוד המשך, כן. אפילו נחש כאור על הקיבול לא יפסיק, ודווקא נחש, אבל הקרב פוסק לפי שהוא מורד יותר להזיק, ונחש נמי, אם ראה שהוא כאוס, מסתכל על הפנים של הנחש, וואה, הנחש הזה כאוס, ראה שהוא כאוס, הוא מוכן להזיק, פוסק, ואם ראה שור בנגדו, פוסק, נתן לי רבי יושעיה, מרחיקים משור, תם, 50 אמה, וממועד כמילו עיניו, כן, אז שור ונחש לא כך שכחים מקומותינו, בטח לא נחש כרוך על הכבו, וכמו שאמרתי, אני חושב שאם יהיה נחש כרוך על הכבו, אף אחד לא יוכל מאיתנו, לא יוכל להמשיך ולהתפלל, אלא אם כן הוא לוחד נחשים ויודע והוא יכר אותו, ואחד שהנחשים מסתובבים אצלו בבית, זה כל הילדים, זה כבר אצלו, זה אמות המשיח, ושישי יונק על חור פטן, וזה התינוקות ישחקו עם נחשים, אבל בן אדם רגיל כשנחש קרוב על הקיבו לא יכול להתפלל. בכל אופן, לגבי שור, אז שווה לראות את הגמרא ובעיקר לראות את רש"י. זוכר שלמדתי את הגמרא הזאת פעם ראשונה לפני כמדומני 55 שנה כשהייתי בשיעור א' בישיבה, אז הגמרא פה אומרת מרחיקים משור תם 50 אמה ולא עיניו, ואמר שמואל, אני מילה בשור שחור, וביום אי ניסן, זה שהשטן מרקד לו בין קרניו, שור שחור הוא יום אי ניסן. רש"י אומר, ביום אי ניסן, מתוך שעברו ימי הסתיו, שהארץ יבשה, ועכשיו רואה אותה מלאה, מלאה תשעים, זאת אומרת, עבר כל החורף, והארץ מלאה תשעים, וזכה דעתו עליו, ונכנס בו יצרה, בשור. אז יש פה הרבה הבחנות, הבחונים פסיכולוגיים של נחש, לראות שהוא כאוס, והשור, זך הדעתו של השור עליו, טוב, ביטויים מיוחדים שאמרתי, אני לא יכול להשתמץ ולא להכיר אותם, למרות שהם לא שייכים ממש להלכה, בימינו אין כל כך נחשים, וגם שברים לא כל כך מצויים, וחוץ מזה, כותב פה הבית יוסף, אם ראה שור, כתב רבנו יונה, אפשר, וזה היה בשברים שלהם שהיו מזיקים, אבל בשברים שלנו המסורסים אין צריך להפסיק. בשברים שלנו המסורסים אין צריך להפסיק. וגם המשנה ברורה מזכיר, אם שור המסורס, אפילו אם אינו יודע, אינו פוסק, כן, שור המסורס. שאלה, כמובן, היא שאלה הלכתית, לידיעה, אסור לסרס, לא אדם ולא בעלי חיים. פגיעה באברי ההולדה, גם של אדם, גם של בעלי חיים, זה איסור דאורייתא. יש חלקים של איסור דרבנן, תלוי אם זה זכר או נקבה וכו', אבל שור פה מדובר על זכר, אז איך מסרסים אותו? עכשיו זה בעיה כוללת מאוד, יש כלבים וחתולים. שלשום נשאלתי על ידי שני אנשים משני מקומות שונים, לאחד יש לו כלב ורוצה לסרס אותו, אחד חתול ורוצה את זה וכו', וזה הלכה שלמה, אז יש לי שטר מחר לגוי, איך מוכרים את בעל החיים לגוי, והגוי כשהוא בעלים, הוא צריך להביא אותו לווטרינר גוי, ואז גוי מוסר לגוי, יש רמה באבן העזר, בסימן אש, מדובר על סירוס, שם הרמה בדרך כלל מתיר. אז תמיד אני מזכיר לי שבח, מועצה אזורית שומרון, שיתופי הפעולה, אין עוד מקום כזה, באמת אין עוד מקום כזה, שמועצה אזורית שומעת להדרכה רבנית, להדרכה תורנית, ומחלקת שפע במועצה אזורית שומרון, עובדת לפי ההנחיות האלה, ויש מחירה לגוי, מבצעים, כך הם אומרים לפחות שזה מה שהם עושים, ואני חושב שהם מקפידים באמת, ויש וטרינר גוי ברעננה, כמדומני שם בית מרפא לבעלי חיים. דיברתי עם הבעלים, שתי קומות, תבוא לבקר, שתי קומות, קומה ראשונה זה טיפולים, קומה ראשונה זה אבחונים, קומה שנייה זה טיפולים, ויש שם וטרינר גוי שהוא באמת עושה את המלאכה, אז אם גוי מוסר לגוי, גוי שהוא הבעלים, מוסר לגוי, באופן כזה זה מותר, אז יכול להיות שגם שם היו מסרסים את השברים, על ידי זה שהיו מוכרים את השברים לגוי, והגוי היה מוסר למישהו שיסרס, אז באופן כזה מותר, כן. בכל אופן, אין לנו כל כך שברים, ולא כן מסורסים, ולא לא מסורסים, אז ההלכות האלה קצת, זה אבל רק לידיעה באלמה, בוקר טוב.